אנחנו בחלקו האחרון של המאמר, ביור על פסוק תורה ציווה. הגענו לפרק ה' שזה נמצא בדף צדיק וב בעמודה השלישית. הנושא שמדובר כאן בפרק הזה, זה כעין השלמה, להסביר את מה שדובר לפני כן. נזכיר רק את המציטיות, שיש המשכה בתורה שבאה מבחינה חיצונית של חוכמה, כמו שהמדרש אומר, נובלות חוכמה שלמעלה התורה, זה המשכה מבחינה החיצונית. יש, בעיקר הוא הסביר על זה, על שמחת תורה, יש המשכה פנימית בתורה, שהתורה מתעלה, שאפילו בתורה שבעל פה נמשך המשכה פנימית. הוא הזכיר שאפילו יהודי שהוא נקרא עבד, שנת יעקב, הרגה נמוכה, גם הוא פועל וגם הוא מקבל, כמו שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שאפילו בחינת יעקב גם כן מקבל את הגילוי הפנימי, הוא גם המשיל את הגילוי הפנימי הזה לבחינת נישואין לעומת אירוסין. עכשיו בפרק האחרון הוא מקשר את זה לסיפור שהיה והזכיר כבר בקיצור לפני כן, בין אליעזר עבד אברהם לרבקה, כשאליעזר נשלח לפעול את העניין של השידוך של יצחק ורבקה. מעניין שהרבי מדבר על הקטע הזה בשיחה הידועה של שבת כי חיי שרה תשנון ב', שלכאורה כל הנושא הזה של אליעזר שייך לפרשת חיי שרה, ופה אדמו"ר הזקן מכניס את זה בפרשת בזאת הברכה, שזה בעצם הסיום של הלקוטי תורה כמעט. כי פה זה עניין כזה חשוב, שזה בא לסמל את הסיום והחותם של כל העבודה. עניין חשוב בעבודת השם שמופיע פה. נתחיל את זה כמה שנספיק. ואדמו"ר הזקן כך, על פי זה, על פי מה שלמדנו קודם, יובן עניין פרשת אליעזר עבד אברהם. נבין משהו בפרשה שמסופר בתורה על אליעזר שנשלח על ידי אברהם אבינו בשידוך של יצחק ורבקה. שנאמר, כתוב, כשאליעזר הגיע לרבקה וראה אותה יוצאת עם הקד, והוא עשה לי לעצמו סימן, אם היא תציע גם לו וגם לגמלים, הפסוק אומר, ויאמר העבד, מה אמר אליעזר העבד לרבקה? הגמיני נא מעט מים מקדך. ביקש ממנה שתיתן לו קצת מים לשתות מהקד שלו. כבר למדנו קודם שקד של רבקה מסמל על התורה, קד כבדה לצברים דאורייתא. אז ברור שיש כאן סיפור הרבה יותר עמוק ופנימי מה שנראה בסיפור הפשוט של הדברים. אז הוא אומר לה, הגמיני נא מעט מים מקדך. מה הכוונה בעצם הפנימית בבקשת אליעזר? שיומשך השפע זו אפילו לבחינת נשמות הבאים מסיטרא דעבד. הוא אומר לה, הרי את יש לך קד, יש לך קד שזה הכבדה לצברים דאורייתא. ופה הולך להיות המשכה הפנימית העצומה של התורה. וכמפי שהדבר מבואר ברחבה, שכל השידוך הזה של יצחק ורבקה זה הכנה למתן תורה, וכל ההתעסקות של אליעזר עם השידוך הזה זה בעצם הכנה לעבודה הכללית של עם ישראל בעולם. אז אליעזר אומר לה, שמה שיש לך ביד, את הקד הזה שיש לך ביד, וזה המשכה של התורה ונמשכת לכל הנשמות של עם ישראל, תמשיכי זה גם לנשמות כאלה שהם נמוכים, גם לאלה שהם בדרגת עבד, כמו אליעזר שהוא היה עבד. אז הוא אומר לה, גם נשמות שבאים מסדרה דעבד, שגם הם יהיה להם את המשכה הזו. זה הנקודה בכללות. אז הוא שואל, וצריך להבין, למה נאמר כל זה גבי רבקה? למה את העניין הנפלא והעמוק הזה אומר אליעזר דווקא לרבקה? מה זה קשור לרבקה? ומה העניין רבקה לזה? מה זה קשור דווקא לרבקה? בסדר האבות והאימהות, מה התפקיד המיוחד של רבקה שדווקא לה נאמר אמירה כזו? כדי להבין את זה, זה מסביר קצת בהרחבה מה העניין של יצחק אבינו. הרי רבקה אמורה להיות אשתו של יצחק. זה מסביר בהרחבה מה העניין של יצחק. ורבקה היא אשתו של יצחק, זה אותו עניין של יצחק, אבל יש לה בתפקיד הזה נקודה קצת שונה, ואליעזר הוא בא לעשות את החיבור הזה בין יצחק לרבקה. אז קודם כל נרחיב קטיפה מה העניין של יצחק, כפי שנראה מה שהוא מסביר כך. אך העניין, אז הוא מסביר כך. כנה אמרו רזל, הגמרא אומרת כך, שלעתיד לבוא, יאמרו ליצחק כי אתה אבינו. כי אברהם לא ידען, יש כזה פסוק שעם ישראל יגיד ליצחק, אתה אבא שלנו, אברהם לא שכח אותנו. זה שמה הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא אומר לאבות, שהבנים חטו, האם יש להם פתרון ותקנה, אז אברהם אומר חתום, כאילו לא נותן פתרון, ויעקב גם לא נותן פתרון. דווקא יצחק, הוא בא במסע ומתן ומראה, מצמצם מאוד את החטאים שלהם למינימום שבמינימום, ואומר, בוא, גם מעט שנשאר, אני אקח על עצמי חצי, אתה חצי, בוא נציל אותם. ואז עם ישראל אומר ליצחק, אתה אבינו, אתה דאגת לנו, כי אברהם לא יודענו. ככה לשון בפסוק, הגמרא מביאה את זה. כמובן שכל זה מבטא עניין פנימי ורוחני, זה לא עניין כזה סתמי. והעניין, מה באמת הרמז הפנימי במעלה של יצחק דווקא? מה ההבדל בין אברהם ליצחק? כי אברהם הוא חסד. אברהם, כידוע, הצד שהוא מייצג בעבודת השם זה חסד. חסד זה המשכה מלמעלה למטה. ושורשו, מה השורש של אברהם, איפה בלוקות, באיזה דרגה הוא מגיע? מחסד עתיק יומין, יש חסד של כתר, עתיק, זה פנימיות הכתר. אברהם אבינו מייצג. אברהם מייצג את החסד בדרגה הכי עליונה, חסד עתיק יומין. מה העניין של יצחק? מה מייצג יצחק? חסד הוא, יצחק הוא בחינת גבורה. יצחק מייצג את הצד של גבורה, ושורשו, מה השורש של יצחק? מגבורה עתיק יומין. גם יצחק וגם אברהם, שורשם מבחינת עתיק יומין, מבחינת הפנימיות הכתר, רק אברהם עניינו חסד ויצחק עניינו גבורה. מה הבדל מחסד וגבורה? חסד זה קו של גילוי והמשכה של אור מלמעלה למטה, וגבורה זה הפוך, זה תנועה של זיכוך ועלה מלמטה למטה. לעתיד לבוא, כתוב הרי לעתיד לבוא שעם ישראל אומרים ליצחק כי אתה אבינו. זאת אומרת שיש מעלה בגבורה על אברהם. ככה הם אומרים, אתה אבינו ואברהם לא ידענו. דהיינו שלעתיד לבוא יהיו הגבורות גבוהים יותר. לעתיד לבוא דווקא הגבורה יהיה לו מעלה יותר מהחסד. הגבורה זה אומר שכל התחתון מתעלה. אין שום דבר בעולם שנשאר תחתון, הכל מתעלה למעלה. זה נקרא שהגבורה יותר גבוהה מאשר החסד שממשיכים המשכות, אבל התחתון יכול להישאר עדיין נמוך. כמעלת הזהב על הכסף. זהב יותר יקר מכסף. אבל בשימוש היומיומי, אנשים לא משתמשים עם זהב. אתה לא יכול ללכת למכולת עם זהב. אתה יכול ללכת עם כסף, אתה יכול ללכת לקנות. אז אמנם זהב הוא יותר שווה מכסף, אבל הוא לא שימושי. לעתיד לבוא אומרים שיהיה לזהב, דהיינו, זהב זה גבורה. חסד זה כסף. לעתיד לבוא יהיה מעלת הזהב על הכסף. כמו כן זה מתבטא בעוד הבדל בין כהנים ולוויים. כמו כן יהיו הלוויים כהנים. כתוב שהכהנים נקראים חסד, והלווים נקראים גבורה, לעתיד לבוא הלווים יהיו כהנים, דהיינו יהיה מעלת הגבורה על החסד. כמו שכתוב בלקוטי תורה ובלקוטי אמרים. והטעם לכל זה, מה הסיבה לכל זה? מה המעלה של יצחק, של הגבורה? מה זה יצחק? מסביר נקודה מעניינת. כי הנה יצחק הוא לשון צחוק. המילה יצחק, התוכן שלה זה צחוק. וככה נאמר באמת בתורה, מתי שניתן לו השם יצחק, למה נבחר דווקא השם יצחק? כמו שכתוב, צחוק עשה לי אלוקים. דהיינו, השם יצחק בא מהביטוי של צחוק. פירוש צחוק, מה זה נקרא צחוק? צחוק הוא בחינת התענוג הנולד מדבר חידוש ופלא. צחוק זה עונג ממשהו שנהיה איזה משהו לא רגיל, לא שגרתי, כמו שיוולד בן לאברהם ושרה בגיל כזה, באותו זמן זה היה דבר לא נורמלי. זה היה פלא. צחוק זה משהו שקורה משהו לא שגרתי, לא טבעי, זה נקרא עונג גדול, זה נקרא צחוק. על דרך משל, לדוגמה, כשעושים צחוק מקניגי, כשרוצים לעשות שמחה ועונג מקניגי, מה זה קניגי? קניגי שהוא מלחמת בית חיות. לוקחים קרקס של חיות נלחמים זה בזה, מעמידים את זה מול המלך, כדי שיצחק המלך, אם רוצים שהמלך יהיה לו תענוג לראות מחזה מיוחד, מביאים לו איזשהו קניגי, דיינו מלחמה של שתי חיות בצורה מאוד מעניינת, וזה גורם לו צחוק ועונג. זאת אומרת, צחוק ועונג בא מדבר פלא, מדבר חידוש, מדבר לא שגרתי. מה זה בנמשל, ברוחניות? הוא אומר כך, בחינת הבירורים דרפח, הרי יש בעולם הרבה דברים שהם ניצוצות אלוקיים גבוהים, אבל הם נפלו מעולם התאו, ונפלו רפח ניצוצים פה בעולם, וברגע שהם נפלו זה הכל קליפת נוגה. אז הקליפת נוגה, כל הדברים שבעולם באופן טבעי מתייחסים אליהם כדברים שהם לא קדושים, הם לא תיאורים, וצריך לא להתעסק איתם כל כך. ואם מצליח להיות מצב שדווקא הדבר התחתון והנמוך פתאום הוא הופך להיות דבר מעולה, דבר קדוש, דבר שמסייע לקדושה, והתגובה של הבן אדם זה וואו גדול, זה עונה גדול, תראה, הדבר הזה לא, בכלל לא צפוי שהוא יהפוך להיות מעולה. אז כל העבודה של הבירורים דרפח, כל עבודת הבירורים שמבררים את הרפח ניצוצות, זה מביא צחוק, זה מביא שמחה. כאשר התהפכה חשוכה לנאורה, ומרירו למתקה, כשכל החושך שבעולם יהפוך להיות אור, כשכל המר יהפוך להיות מתוק, יהיה מזה בחינת צחוק אצלו יתברך. אז יהיה לקדוש ברוך הוא מזה עונה גדול, יהיה צחוק גדול. למה? להיות דבר חידוש, כי זה חידוש מאוד גדול. מה החידוש כאן? שבחינת הרע, דקליפת נוגה, יתהפך לטוב, ויעלה לבחינת קדושה, שכל הרע, שכל הקליפת נוגה יהפוך להיות קדושה, יהפוך להיות טוב, זה צחוק גדול, זה עונה גדול, זה תענוג גדול למעלה. מתי הצחוק הזה יתגלה? מתי הקדוש ברוך הוא יהיה לו תענוג מכל זה? זה אחרי שנסיים את כל העבודה. כשכל העולם יתברר, שהכל יהיה מתוקן, לא יהיה יותר רע, לא יהיה קליפות, אז זה יהיה הצחוק הכי גדול, זה יהיה לעתיד לבוא. וזהו, זה עוד דיוק, שהפסוק אומר, כשכתוב הפסוק שהבאנו קודם, צחוק עשה לי אלוקים, אז מוזכר דווקא אלוקים. לא כתוב צחוק עשה לי הוויה, אלא כתוב צחוק עשה לי אלוקים. למה דווקא שם אלוקים? מה וזהו צחוק עשה לי אלוקים. זה דווקא מבחינת שם אלוקים המסתיר, הרי ידוע שם הוויה ושם אלוקים נמשלו למגן של השמש ולשמש. השמש הוא כמו שם הוויה, שמאיר אור, והשם אלוקים מסמל את המגן, המסתיר, המחסה. אז כל העלמות והסתרים והצמצומים באים משם אלוקים. אז בעקבות שם אלוקים יש בעולם דברים שהם קליפה וירודים, לא רואים, רואים בהם דבר, זה שם אלוקים. וכשהדברים שבאים אחרי הצמצום של שם אלוקים הופכים להיות קשורים לאמת, הופכים להיות מזוכחים, אז מה זה גורם? צחוק גדול, זה נקרא צחוק עשה לי אלוקים. דהיינו, שדווקא מבחינת שם אלוקים המסתיר, נמשך הצחוק. כאשר התהפכה חשוכה והסתר זה, כשהחושך הזה, כשההסתר הזה מתהפך לטוב, זה מביא לצחוק גדול. עכשיו הוא אומר, על פי זה מדייק עוד ביטוי שכתוב בפסוקים, לגבי השם יצחק, לגבי הצחוק, כתוב פעם אחת צחוק לשון עבר, ופעם אחת כתוב צחוק לשון עתיד. פסוק אחד אומר, וזהו צחוק עשה לי. צחוק עשה לי אלוקים, עשה לי זה לשון עבר. אחר כך כתוב, כל השומע יצחק לי. כל מי שישמע, יצחק וישמח בעתיד. מה זה צחוק בעבר וצחוק בעתיד? לשון עתיד. זאת אומרת, כי הבירורים, מתי עושים את כל עבודת הבירורים? מתי עושים את כל הזיכוך של כל הדברים שזה גורם לצחוק? כל עבודת הבירורים הם בשיט אלפי שני דעה ואלמה. כל הששת אלפים שנה של קיום העולם, זה התקופה, זה הזמן שבו יהודי מזכך את העולם. אז הוא גורם צחוק. אז כשמגיעים לגאולה, אומרים, וזהו לשון עבר. צחוק עשה לי אלוקים. כל העבודה בגלות זה לשון עבר. אבל מתי יתגלה הגילוי של העונג הזה? מתי אפשר להגיד, כמו שאומרים, ברוך השם, אפשר להתענג, הכל טוב, הכל גלוי, מתי כל זה? אך גילוי התענוג מזה, מתי יתגלה התענוג מכל העבודה של שיט אלפי שני דעה ואלמה? לעתיד לבוא, כשישלימו כל הבירורים, כשכל הבירורים יושלמו, אז הגיעו לשיא השלימות של התענוג, וזהו לשון עתיד. אז יש בבירור הניצוצות עניין של עבר, שזה בעצם כל עבודה בשיט אלפי שני דעה ואלמה, ויש בבירור הניצוצות עניין של עתיד, שזה יהיה לעתיד לבוא. והנה, עניין בירור ניצוצות דרפה חנל, כל העבודה הזו של בירור הניצוצות, לקחת את כל הניצוצות, כל הניצוצות שנפלו מעולם התור, שזה נקרא רפח ניצוצות, ומבררים את זה, ומתקנים את זה, ומעלים את זה, ומחזירים את זה למקור, נקרא העלאת מן. כל זה נקרא בחסידות העלאת מן. מן זה ראשי תיבות מין נוקבין. נוקבין, נקבה, זה כינוי על הנברא, על התחתון. הקדוש ברוך הוא נקרא זכר, אנחנו נקראים נקבה. אז כל עבודה שעושים מלמטה למעלה, כל עבודה שעושים זיכוך ועלייה של התחתון, זה נקרא לאטמן. וכל העלאה, כל תנועה כזו שמעלים את התחתון, מעלים את הניצוץ מלמטה למעלה, הוא על ידי בחינת גבורות דאור חוזר דווקא. זה גבורה, זה אור חוזר. מה זה אור חוזר? אור חוזר זה האור שחוזר מהתחתון למעלה. נורמלי האור צריך לבוא מהטוב. מה זה אור חוזר? אור חוזר זה חידוש. אתה לוקח את הדבר שהוא בכלל לא הגיוני שיצא ממנו אור, אתה לוקח את הדבר הגשמי שהוא תחתון והוא רחוק והוא לא שייך בכלל לשום דבר, ואתה ממנו מגלה שגם הוא טוב וגם הוא אלוקות וגם הוא קשור לאמת. זה נקרא אור חוזר, זה כמו כדור. כשאתה זורק כדור, אז הגיוני שהכדור, מי זרק כדור? בן אדם יבוא ויזרק כדור. אז שהכדור נזרק מהבן אדם, זה אור ישר, הוא זרק כדור. אז שהכדור מגיע לקיר ונתקע בקיר ונזרק חזרה, זה כוח, מי זרק את הכדור? זה הקיר. הקיר זורק כדורים. הקיר לא זורק כדורים, אבל מה קרה? פה הקיר זרק את הכדור. זה אור חוזר, זה משהו שהוא חידוש, הוא לא רגיל. אז כל העבודה הזו של האטמן, כל העבודה של זיכוך התחתון, זה נקרא אור חוזר. וכשזה בא באור חוזר, זה בא בעוצמה מאוד גדולה, וכמו עניין בעלי תשובה. שבעל תשובה זה בעצם אור חוזר. הצדיק זה שעושה, האלוקים עשה את האדם ישר. הצדיק עושה את העבודה מכם תורה ומצוות על פי רצון השם. בעל תשובה, הוא נפל, הוא נכשל, הוא עשה שטויות, ועכשיו, מתוך המקום הנמוך שבו הוא נמצא, הוא מתעורר והוא אומר, אני רוצה לי לעלות חזרה למעלה. זה נקרא להטמן, זה נקרא עבודה של בעל תשובה. אז זה בחיל היתר, זה בעוצמות הרבה יותר חזקות מאשר העבודה הישרה והרגועה והמסודרת של הצדיק. אצל הבעל תשובה זה בא בחיל היתר, בעוצמה הרבה יותר חזקה. שהוא על ידי צעקת הלב בכל לב ונפש מאוד. זה בא אצלו בצעקה, זה בא אצלו מכל הלב, זה בא אצלו בהתעוררות פנימית גדולה. וכאין רבי אליעזר בן דורדאיה, כמו שמסופר על הבעל תשובה, הגמרא מספרת על רבי אליעזר בן דורדאיה, שיצתה נשמתו בבחייה. הוא חזר בתשובה, והוא היה בכזה התעוררות, והנשמה שלו יצאה מרוב בכי. זה תנועה של העלאה, זה תנועה לא לחיות פה ולגלות אור בכל מקום בצורה מסודרת, מלמעלה למטה, אור ישר, לא. זה היה אור חוזר, זה היה תנועה של רצו. הרצו הזה היה כל כך חזק, שנשמתו פשוט יצא מגופו. ואמרו רזל, מה אמרו עליו? יש קונה עולמו בשעה אחת. והתנועה הזו, והיא בחינת אור חוזר. זה התנועה של אור חוזר, של העלאה מלמטה למעלה. עד שעולה, עד איפה עולה העבודה הזו של האור חוזר, של העבודה הזו של הבעל תשובה, של החיל היתר, עד שהוא עולה לבחינת גבורה דעתיק, גבורה זה התנועה של מלמטה למעלה, גבורה זה התנועה של האור חוזר, אז העבודה שלו עולה ומתעלה עד לשורש הכי עליון, שזה גבורה דעתיק, שאמרנו קודם, שזה השורש של גבורות של יצחק, שהוא בא מגבורה דעתיק יומן, מקור כל הגבורות. וכשזה עולה עד לשם, המקור הזה העליון, שזה נקרא גבורה דעתיק יומן, למדנו את זה כבר קודם במאמר, שההמשכה הפנימית, הרי כל התורה נמשכת ממוח הסתימה, אבל בדרך כלל כל המשכה שבאה ממוח הסתימה, אמרנו, זה בא נובלות חוכמה, חיצוניות. אבל כשיש המשכה פנימית במוח הסתימה, מאיפה זה בא? זה בא מהמקור העליון. המקור העליון של מוח הסתימה, למעלה ממוח הסתימה, זה העתיק יומין. זאת אומרת, יהודי כזה, שהעבודה שלו היא באופן של מלמטה למעלה, בחיל היתר, בעוצמה כזו גדולה, זה מגיע עד לשם, והיא המתלבשת במוח הסתימה. זה מתלבש וממשיך. מחדש אור גדול פה למטה, שהיא, הבחינה הזו העליונה, היא למעלה מבחינת מוח הסתימה. זה דרגה מאוד נעלית, כי בחינת עתיק יומין הוא בחינת תחתונה שבמעציל, רק שמתלבשת ויורדת במוח הסתימה. זה מתלבש ויורד למוח הסתימה, ומזה נמשך גם בתורה, כדי להיות שורש הנאצלים. אז העבודה הזו של התחתון, עבודה של הבעל תשובה, עבודה של העלאת מן, של עבודת הבירורים, זה עולה כלפי מעלה, עולה עד לשורש הכי עליון, ומשם אחר כך נמשך אור גדול. אחר כך הוא יסביר מה ההבדל בגדול, לפי מה שאמרנו עד כאן, בין הקו של אברהם, הקו של יצחק. נגיע אחר כך לרבקה, ואליעזר עבד אברהם, שהוא פעל את כל זה, ובעזרת השם נסיים בשיעור הזה.